חנוכה. ואנחנו יודעים שבחנוכה בעצם יש מצווה אחת, והיא המצווה של הדלקת הנרות, זוהי המצווה של חנוכה. למרות שהגמרא שמספרת על הנס, הגמרא אומרת שקבעו את השמונה ימים הללו לשנה אחרת, קבעו אותם לימים טובים בהלל והודאה. שאלה, מה זה ימים טובים? הרי זה לא ימים טובים רגילים. יום טוב רגיל, כמו בסוכות ופסח או שבועות, אז יש איסור מלאכה. אבל כאן כתוב, הגמרא אומרת שקבעו אותם שמונה ימים בהלל ובהודאה. אז מה פירוש הדבר בהלל ובהודאה? איך זה בא לידי ביטוי? במה זה ימים טובים? רק בשני הדברים הללו, בהלל והודאה. אמירת הלל, והדבר השני זה הודאה. מה הגמרא מתכוונת בהודאה? למה הכוונה? חבר'ה, בלי סיפורים, זה מילה אחת. מה זה הודאה? איך? איזה תפילה יש הודאה? על הניסים, אז תגידו, על הניסים. הרמב״ם כותב שהימים הללו, אומר הרמב״ם, הם ימי שמחה. ימי שמחה והלל והודאה. אז הוא מסביר שאם כתוב ימים טובים, הכוונה היא, זה לא סתם ימים טובים בגלל שאומרים הלל והודאה, אלא זה ימים טובים כהם ימי שמחה. אבל בגמרא כתוב ימים טובים בהלל והודאה, זאת אומרת שזה ימים טובים. איך זה ימים טובים? בגלל ההלל והודאה. אז איך הוא החליט שזה ימים טובים בלי הלל והודאה? זה ימי שמחה. התשובה היא שהגרסה שלו באות אחת שונה מהגרסה שלנו. אני רוצה שתגידו לי באיזה אות הוא שונה אחרת. אני חוזר, הגרסה המקובלת ימים טובים בהלל והודאה, על ידי הלל והודאה, ומה הוא גרס ימים טובים, מה? והלל והודאה. יפה. מי אמרה את זה? אני רואה מסכה, אז אני מבין. והלל והודאה. יפה. אבל הרמב״ם לא מביא, אז הוא מביא ככה, ימים טובים זה שמחה, הלל זה הלל, עכשיו השאלה מה זה הודעה? אמרנו, הודעה זה על הניסים. הוא לא מביא בשלב הזה את על הניסים, אלא במקום על הניסים, הוא מביא את הדלקת נרות. מה הקשר בין הודעה להדלקת נרות? אז הרמב״ם בעצמו כותב בהמשך, כשמדליקים נרות, מפרסמים את הנס, משפחים את הקדוש ברוך הוא, ומודים לו. אז אם ככה, אם נסכם, לפי הרמב״ם, מה שהגמרא אומרת, שקבעו ימים טובים, והלל והודאה, ימים טובים זה ימי שמחה, הלל זה הלל, והודאה זה הדלקת הנרות. יש השלכה הלכתית מאוד גדולה סביב השאלה אם זה ימי שמחה או לא. למה? נפסק בשולחן ערוך, לזה על פי הטור, שבימים הללו, כותב, אני אקריא לכם את זה מהטור, הוא מביא בשם המרא מרוטנבורג ריבוי סעודה שמרבים בהם סעודת רשות. הוא אומר, הסעודה בחנוכה היא לא סעודת מצווה. אין מצווה לעשות סעודה בחנוכה. למה? הוא מסביר. כי הרי לא קבעו את הימים טובים רק להלל ולהודות ולא למשתה ושמחה. אבל לפי הרמב״ם, שכן קבוע את הימים הללו לימי שמחה, מה המשמעות של הדבר? שיש מה? יש מצווה לעשות סעודה. אבל אתם צריכות לדעת, בשולחן ערוך נפסק כמו הטור, שאין מצווה לעשות סעודה. הרמה מביא, יש עניין לשיר זמירות ושירות, ואז זה נהפך לסעודת מצווה. אבל זו הגישה של הרמב״ם, שכן יש עניין. בכל אופן, תודה. בכל אופן, לענייננו, צריך לדעת, שבעצם חז"ל מצאו לנכון לבטא את כל הניסים הגדולים שהיו בימים ההם בזמן הזה, דווקא על ידי הדלקת נרות חנוכה. וזה היום אנחנו רוצה לדבר מה העניין הזה של הנרות חנוכה. לפני שנלמד ביחד את המקורות שעכשיו קיבלתם, אני רוצה להקריא לכם את דברי הבח. הבח זה הבית חדש על הטור שולחן ערוך. והוא מביא ככה. אומר, בחנוכה עיקר הגזרה הייתה על שהתרשלו בעבודה. זאת אומרת, עבודת בית המקדש בתקופה ההיא, בכלל בתקופת בית שני, אבל בוודאי בתקופה הזאת הייתה מאוד מאוד רפויה, הייתה רפה, הייתה חלשה. ועל כן הייתה הגזרה לבטל מהם העבודה, כמו כדי טעניה שגזר להם לבטל התמיד. ועוד אמר להם, מצווה אחת יש בידם. יש להם מצווה אחת מיוחדת בבית המקדש, שבמצווה הזאת צריך לפגוע. אם אתם מבטלים אותם מידם, כבר הם עבודים. זאת אומרת, הכוח של עם ישראל זה באותה מצווה. נקרא לזה, זה הכוח המעמיד שלהם. עכשיו אני קורא, עוד לא במקורות, אתם יכולות להסתכל במקורות, אולי תמצאו את זה בין השורות. אני קורא עכשיו מהבית חדש על הטור. זה טוב מדי כאן לשמוע גם מקורות בעל פה. לא הכל צריך להיות מוחשי. מה? איזה מצווה? הדלקת מנורה. שימו לב למה, תקשיבו טוב למה. שכתב בה לעלות נר תמיד. כל זמן שמדליקין אותן, תמיד הם עומדים. זאת אומרת, היוונים הבינו לעלות נר תמיד, מה הכוח המעמיד של עם ישראל? המנורה. עמדו ותימאו כל השמנים. עד היום הבנו, למה הם תימו? הם לא תימו רק את השמנים, תימו את כל מה שאפשר לתמה. אבל, לפי המקור כאן, הם בדווקא תימו את השמנים. וכשחזרו בתשובה, למסור נפשם על העבודה, הושיעם השם על ידי כהנים, עובדי העבודה בבית השם, היה כאן תיקון גדול על העבודה, על כן נעשה הנס, גם כן בנרות, אותם נרות שהיוונים רצו להחשיך את אורם, עכשיו שבני ישראל הוכיחו שהם רוצים לעבוד את השם, הקדוש ברוך הוא עשה להם נס, והכליר להם את האור של הנרות, תחת אשר הערו נפשם למות על קיום העבודה. עד לכאן הבא. היום נרצה ללמוד ביחד, להבין מה היה עומק המאבק בין היוונים והמתייוונים לבין עם ישראל. המקור הראשון שנרצה ללמוד, זה המהר"ל, המהר"ל חיבר חיבור על חנוכה, זה נקרא נר מצווה, ואני רוצה מתוך זה לקרוא. יש כמה שורות שלא לא בצילום לפניכם, כי זה סיבך את הצילום, אז אני, תאמינו לי כמה שורות בודדות, ואנחנו עוברים לצילום. אתם יודעות, דניאל, הנביא דניאל בנבואתו, מביא ארבע חיות. אז הוא אומר, כל חיה מסמלת מלכות אחרת. והמלכות שאחריו ראה אותו דניאל, מה הוא רואה? נמר. נמר? מה אתן יודעות על הנמר? מה כתוב בחז"ל? הכל על פי חז"ל. לא על פי גן החיות, על פי חז"ל. אז כן אומר. אז אומר ככה. מפני כי מלכות זה הוא כנגד החלק השלישי באדם. יוון, כל מלכות היא כנגד חלק אחר באנטומיה של האדם. מה, איזה חלק הם? כי החלק השלישי הוא השכל. אם בבל זה כנגד הנפש, ומדי בפרה זה כנגד התאוות, הרי יוון, הנקודה שלהם זה השכל, החוכמה. שהמלכות הזה היה בו החוכמה והתבונה. כמו שהתבאר זה באריכות. כי כל עניין המלכות זה, כוונה יוון, שהיו מבקשים החוכמה. וכמו שמובר מן היוונים, או כמו שהתבאר. ולכך היו נותנים דעתם על התורה, ולבטל אותם ישראל. למה הם התלבשו דווקא על התורה? אמרו להם, כתבו לכם על קרן השור, אין לנו חלק באלוקי ישראל. למה התלבשו דווקא על התורה? כי לא היו רוצים שתהיה החוכמה. למה? מה הם רצו? הם רצו שיהיה להם מה? מה? טוב שלא אמרתם מחלת מונו. מונופול! כן, אני שמעתי שמישהו אמרה את זה. על החוכמה? בפרט שהם יודעים שבתורה, החוכמה שם היא יותר, היא יותר גבוהה, יותר אלוניונה, כי זה חוכמה אלוקית, ולכן החוכמה של התורה היא יותר עליונה מן החוכמה האנושית של היוונים, כמו, עכשיו תתחילו להסתכל בדף. מה? מה זה מונופול? חשבתי שאתן יודעות לטינית. מונופול זה שלך יש את הבעלות על זה. אתה הריבון של זה. זה כוח השליטה. זה נקרא מונופול. אף פעם לא, לא שיחקתם משחק שנקרא מונופול? אז אתן יודעות מה זה מונופול, ואתן לא יודעות מה זה מונופול. עכשיו הבנתי. הבנתי, לא פשוט. חשבתי שיש לכם, יש לכם בעיה ב... חסר לכם פה משהו בילדות. בואו נתחיל להיכנס למערל פה, יש פה דברים נפלאים שאוזן לא שמעתם. כמו שהיא התורה שהיא החוכמה על הכל. התורה היא מקור החוכמה. התורה היא יסוד החוכמה. והחוכמה הזאת, שהיא על הכל, לא שייך אל האומות. היוונים לא יכלו לסבול שיש משהו שהוא מעל החוכמה שלהם, אבל לא סתם שהוא מעל החוכמה, הם לא יכולים, אין להם גישה לאותה חוכמה עליונה. כמו שמבואר במדרש, וכך אמרו במדרש איכה רבה, על הפסוק, באיכה, מלכה ושריה בגויים, אין תורה. אומרים חזל, אם יאמר לך אדם, יש חוכמה בגויים, תאמין. איך לומדים את זה? כמו שכתוב בעובדיה, ועבדתי חכמים מאדום ותבונה מארסיו. אז מה זה מראה? שלעשיו ואדום יש חוכמה ותבונה. אבל אם יגידו לך, יש תורה בגויים, אל תאמין. דכתיב מלכה ושריה, בגויים אין תורה. אז קצת לבאר קצת את המדרש הזה. מה? נסביר, 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 לאט, לאט, סבלנות. חיכיתם 20 שנה, עוד דקה. יש שם כמה יותר מ-20, לכבודכם, עשיתי ממוצע. החוכמה של הגויים, כמו שהמהר"ל כתב, היא חוכמה אנושית. איך, 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 איך מגיעים לחוכמה אנושית? חוקרים, עושים סטטיסטיקות, עושים מחקרים. בודקים, נקרא תהייה וניסיון. זאת אומרת, החוכמה היא מתוך מציאות החיים. חוכמת התורה היא חוכמה של הקדוש ברוך הוא, שהוא ברא את החיים, הוא ברא את העולם. העולם נברא מכוח החוכמה של התורה. הסתכל בתורה וברא את העולם. אם כן, חוכמת התורה היא מעל הכל, לכן. אם יאמרו לך, יש חוכמה בגויים, תאמין. איזה חוכמה? של פרקטיקה. של העולם הזה. יש תורה? חוכמה אלוקית? שהיא מעל העולם הזה. חוכמה עם ראייה שהיא על. ראייה אלוקית אל הגויים. תראו, הגויים מאוד חזקים בפרקטיקה. באמת היוונים המציא דיבור על פיזיקה ומתמטיקה והנדסה, אין מה לומר, באמת הביאו לעולם בשורות טובות, אבל זה הכל נשאר במסגרת הקופסה של העולם הזה. אתן יודעות, בארצות הברית ובקנדה, כשאתה רוצה למצוא רחוב, מאוד קל למצוא רחוב, כי כל הרחובות הם ברצף של A, B, C ומספרים. אתה צריך להגיע לרחוב סעודי, אתה נמצא ברחוב C, מי שיודע את ה-A, B, C כמובן. אז אתה יודע שאחרי ה-C, בעדי, הגעת לרחוב. פה בארץ, בשביל למצוא רחוב, אתה צריך להיות היסטוריון. למה? אתה צריך להגיע לרחוב ויצמן. ואתה נמצא ברחוב ביאליק. אז אתה יודע, מבחינה היסטורית, זה קרוב. עוד מעט תגיע לויצמן. למצוא בית, שלמצוא בית בארץ ישראל, כבר צריך רוח הקודש. למה? הייתי פעם לפני הרבה שנים, צריך לנחם מבולים ברמות בירושלים, אמרו לי, תגיע לחוב זה וזה, מספר 164. אני מגיע לבית 162, אמרתי, איזה יופי, עוד בית אחד, אני כבר בפנים. פתאום זה צונח ל-134. אני צועק בחור, מה קורה פה? אמרו לי, בוא תבין, פה עבדו פה על המספרים, כשלגיע ל-164 אתה צריך לקחת שמאלה, ואחר כך ימינה, בסוף, אתה תראה, תמצא איתי. אז אני הבנתי, פה בשביל למצוא בית צריך רוח הקודש. ואז המציאו, אז עוד לא היה וייז, וייז זה דרגה אחת מתחת לרוח הקודש, זה ערב רוח הקודש. אצל הגויים, פרקטיקה, הכל פרקטי, חוכמה מעשית. עם ישראל לא בנוי לפרקטיקה הזאת. עם ישראל יותר בנוי, יותר לדברים היותר גבוהים, לרעיונות, לחוכמה. אתן יודעות, בדרום קוריאה החליטו שרוצים להשאיר את תלמידי התיכון, להשאיר את החוכמה שלהם. החליטו מה מאשיר את החוכמה שלהם, מייבאים מורים לגמרא מהארץ. ומייבאים מורים לגמרא. תרגמו את הגמרא לקוריאנית, השפה המקומית, והביאו מורים מהארץ, שלמדו את הגמרא. אבל גוי יכול להבין את הראש של גמרא? זה מתאים לראש של גוי? זה לא מתאים. זה חוכמה, אומר המהר"ל, מעל החוכמה האנושית. היה פה לא מזמן, ראש הקבוצה, של הדרום, מדרום קוריאה, שיזם את כל הדבר הזה. ראינו אותו לאחד העיתונים. הוא אומר למראיין, הוא ראה שהמראיין יושב עם כיפה, אומר לו, לפני שאתה שואל אותי שאלה, יש משהו שמאוד מטריד אותי. אמרו לו, אני ראיתי בסרטים, שכשאתם לומדים גמרא, לפעמים אתם לוקחים את הבועל לצד ימין, לפעמים אתם לוקחים את הבועל לצד שמאל. אמר לו, תגיד לי, מה הכללי? מתי לוקחים את הבועל לצד ימין? מתי את הבועל לצד שמאל? אז אני שואל אתכם, אדם ששואל כזו שאלה, הוא אי פעם ידע לדמות גמרא? אני ממשיך הלאה. ולכך, הם היוונים לא היו מתנגדים לישראל, כי אם בתורתם, מה שפריע להם זה החוכמה של התורה, שלוקחת להם את החוכמה, את המונופול על החוכמה שלהם, כי פה מדובר על חוכמה אלוקית, כמו שהתבר עניין זה. וזה שראה דניאל, מלכות שלישי, הוא דומה לנמר. למה? כי זאת החיה היא עז ביותר. כן? הנמר, הזות שלו הרבה יותר גבוהה מהזות של הכלב. הכלב כשהוא נובח, הוא נובח כי הוא פחדן. אבל הנמר הוא עז פנים. כמו שאמרו, בפרקי אבות הביא העז כנמר. אז מה הקשר בין חוכמה להזות? אומר המהר"ל, וזאת המידה היא שייכת אל מי שמוכן לחוכמה. תכונת העזות היא תכונה נדרשת לאדם שרוצה לרכוש חוכמה. למה? שימו לב איזה ניתוח. כמו שאמרו, לא הביישן למד. אדם שהוא ביישן, אין לו עזות, הוא לא נחוש, הוא רוצה להבין, הוא רוצה לחקור, לדרוש. הוא ביישן, הוא פסיבי. זה לא מתאים לחוכמה. אומר, לא ביישן, ולכך מידת ישראל היא עזות. כמו שאמרו במסכת ביצה קפה, כאן המשמי דרב מאיר, מפני מה ניתנה התורה לישראל? מפני שהם עזים. תנא ברבי ישמעאל אומר, מימינו אש דת למו, אמר הקדוש ברוך הוא, רואים שתינתן להם דת אש. התורה היא בוערת. איכא דאמרי, דתיהם של אלו אש, שאלמלא לא ניתנה התורה לישראל, אין כל אומה ולשון יכולים לעמוד בפניהם. זאת אומרת, עם ישראל הוא אש, והתורה היא אש. ועם ישראל בלי התורה, הוא מסכן את העולם, האנרגיות שלו ילכו למקומות לא רצויים. והיינו דאמר רב שמעון בלקיש, שלושה עזים, הן, מי? יש שלושה סוגים של עזות. ישראל הם העזים שבאומות, כלב בחיות וכו' וכו'. פירוש, בשביל שיש להם התורה, ובשביל זה דעתם של אלה הוא אש, אשר האש יש לו התוקף והוא עז, ולקח ישראל למעזים שבאומות. עם ישראל עז, זה עוצמה, נחישות, והתורה היא כולה עוצמה, ולכן זה מתאים לעם ישראל. ודע, כי החומר הוא מתפעל, מיד נסביר את זה, ולכן בני אדם שהם בעלי חומר אינם עזים קשים. התכונה של החומר, מה זה מתפעל? הוא פסיבי. הוא פסיבי. ולכן, רוב בני אדם שהם קשורים לחומר, הם פסיביים. אבל ישראל שניתנה להם התורה, הם עזים וקשים לגמרי. ודבר זה ביארנו בכמה מקומות. ולכן ראה דניאל אומה זאת, שהיא מוכנת אל החוכמה ביותר משאר האומות, ראה אותה נמר שהוא היותר עז. אומר המהר"ל, דניאל מזהה את האומה היוונית עם הנמר. למה? הם סוגדים לחוכמה. אבל אם הם מזוהים כנמר, כעזות, העזות בעם ישראל היא פי כמה וכמה, כי אין הביישן למד. התורה דורשת המון אנרגיות וכוחות בשביל ללמוד איתה. ולפיכך, האומה הזאת ביקשו שיכתבו להם חכמים התורה היוונית. היוונים ביקשו מחזל, הם רצו, הם הבינו שהתורה היא סוד החוכמה, הם ביקשו שיתרגמו את התורה ליוונית, כמו שמבואר בגמרא במגילה. אף כי בוודאי אין למה הזאת חלק בתורה, כמו שאמרנו, מכל מקום ביקשו לכתוב להם התורה בלשון שלהם. וזה מורה שהחוכמה שייך להם ביותר משאר האומות. יחסית לשאר האומות, הם ביסוד החוכמה. אבל הם שאפו להרבה יותר. ולקח דרשו חז"ל, יפת אלוקים ליפת, וישכון בעולה שם, ופרשו חז"ל, אמר בחייה ברבא, היינו דכתיב, תמה דכתיב יפת אלוקים ליפת, יפיפותו של יפת, יהיה בעולה שם. אנחנו מוכנים לקחת מהיוונים את הדברים היפים שלהם. אבל במעמד של דבר חיצוני, זה לא הדבר הפנימי, הפנימי זה התורה. כלומר, מן היופי של בני יפת, וזהו לשון יווני, שהוא היפה יותר. לכן מותר לתרגם ללשון יווני, זה לשון יפה. אבל זה רק תרגום. אבל יהיה התורה בעולה שם. אבל התורה נמצאת בשם, אנחנו כולנו צאצאים של שם. אתם יודעים, מה זה הביטוי? אנטי-שמי. מה זה אנטי-שמי? מה זה שמי? נגד צאצאי שם. כי כי מותר להיות התורה בלשון שלהם. וכל זה נשייש לה חוכמה יותר משאר האומות. ליוונים, ביחס לשאר האומות, יש יותר חוכמה. והקירוב הזה עצמו היה גורם שרצו לאבד מעם ישראל את התורה. כי אין הגיבור מתקנה, אלא בגיבור שכמותו. אז הם החוכמה, ואנחנו יסוד החוכמה, אז ברור שרק מי שעוסק בחוכמה, מתקנה בעם ישראל שהיסוד שלו זה חוכמה. לפיכך רצו לאבד מהם התורה. רגע, וכך אמר, מלכות שלישית מתייחס אל חיה שהיא הנמר שיש לה ארבע כנפיים. אצל דניאל הנמר מתואר עם ארבע כנפיים, שלא תחפשו נמר כזה בגן חיות. כי החוכמה, מה הרעיון של הנמר יש ארבע כנפיים? זה מסמל שהחוכמה מתפשטת בכל הצדדים לרוחב ולאורך, ואין לה חוכמה גבול כלל, רק מתפשט בכל מקום. ולכן דומה לנמר שיש לו ארבע כנפיים, שהכנפיים מורים על התפשטות בכל ארבע רוחות. כבר ביארנו זה במקום אחר, וזה מבואר בכל מקום. ולכך אמר על אומה הזאת, על היוונים, דתישלט בכל הערה. היוונים רוצים להשתלט על כל העולם. מאיזה כוח? החוכמה. כי החוכמה היא מעל הכל. מחר, כי האומה הזאת יש בחוכמה, הרי השכל מתפשט בכל העולם. כי כך עניין השכל. השכל, התכונה שלו, הוא מתפשט. ולכך, כפי מידת השכל, היה ממשלתם בכל העולם. איך הם שלטו בכל העולם? בכוח החוכמה. והכל היה כפי המידה של החוכמה. ולכך מסכם המהר"ל ואומר, המלכות הזאת לא היו מתנגדים לישראל, רק על מה? מצד התורה השכלית ומצד התורה האלוקית. ולכן היה כל עניין מלכות שלישית לבטל מישראל מעלת התורה האלוקית וכל דבר אלוקי. כן, רבותיי, הגישה, הניתוח של המהר"ל ברור, יוון זה חוכמה, רואים בתורה את המתחרה הגדול לחוכמה, ולא רק מתחרה, אלא הוא מסכן את החוכמה האנושית שלהם. כי מדובר פה על חוכמת על, חוכמה אלוקית. תראו עוד שורה אחת, בפרט היה רוצה אומה זו, שלא היה חז לשון מישראל מעלה אלוקית. זה מה שכתוב במדרש. ושם הנער השלישי חידקל, זו יוון, שיחדה וקלה בגזרותיה על ישראל. מה? ואומר, ואומר להם, כתבו על קרן השור, אין לישראל חלק באלוקי ישראל. דרך אגב, בסוגה, לא דווקא על קרן השור, זה היה בימים מהם, זה היה סטיקרים שלהם. אז לא היו מכוניות, מה היו בעלי חיים? שמים סטיקר על הקרן של השור. מה? זה מה שפריע להם. למה? מדוע? החוכמה אצל התורה מאיימת על החוכמה שלהם. חוכמת התורה היא חוכמת הכל. כתוב במדרש, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום. אומרים חז"ל, תוהו מלכות בבל, בוהו מלכות פרס ומדי, וחושך על פני תהום, מה זה? מלכות יוון. למה? למה זה חושך? שהחשיכו את עיניהם של ישראל, ואמרו להם, כתבו לכם על קרן השור, אין לנו חלק באלוקי ישראל. שימו לב, חז"ל רוצים להדגיש את הפער בין חוכמת יוון לחוכמת ישראל. הרי אומרים חז"ל, מה היוונים טענו? הם מביאים את האור לעולם. אומרים חז"ל, מול האור של התורה זה חושך. וחושך על פני תהום זה מלכות יוון, שהחשיכו את עיניהם של ישראל. איזה ביטוי. ומה כתוב מיד אחרי זה? ויאמר אלוקים, מה? ויאמר אלוקים, יהי אור, ואז ויהי אור. זה אור. איזה אור? ויאמר אלוקים. זה אור אלוקי. זה אור אחר. בואו נלמד ביחד קטע בשפת אמת. כן. לא הבנתי. במובן היה, כי מדובר פה על חוכמה אחרת, שהיא אלוקית, זה הפריע להם. כי הם הבינו, הכירו רק חוכמה אנושית ולא אלוקית. רבותיי, בואו נראה, אני הבטחתי לכם כל השנה, שהגיע על חנוכה, נדבר, אתם זוכרות שהבטחתי לכם? אז יש כאלה שמבטיחים ומקיימים. יש כאלה. זאת אומרת, היה פעם ראש ממשלה, לפני הרבה שנים. אתן חושבות שראש ממשלה של היום, הוא היה מאז קום המדינה. כי אתם מאז שנולדתם הוא ראש ממשלה, אבל היו כמה קודמים, לא נזכור בשמו, אמרו לו פעם, אתה הבטחת, למה אתה לא מקיים? אז הוא אומר, אבל לא הבטחתי שאני אקיים את ההבטחה. אז בואו נראה שפת אמת נפלאה על הדבר הזה. אומר השפת אמת, בעניין המאיר והשורף, איתה בזוהר הקדוש, כי בימי המעשה יש מאור האש. מוכר לכם הביטוי מאור האש? מאיפה? מהבדלה, מאור האש. אבל בשבת זה לא אור שבא מאש, אלא מה? איך זה נקרא מאורי? אור. זה אור שבא מהאור. מה זה? אומר, ולכן מבדילים במוצאי שבת קודש בורא מורה האש, למה? לדבק, כוונה בעברית שלנו, לחבר את מאור האש של מוצאי שבת במאורי אור של השבת, עיין שם בפרשת בראשית, בפרשת וקל. הרי מה כתוב במדרש? הקדוש ברוך הוא ברא אור בראשית. האור בראשית הזה שימש למד וב שעות. איך? יום שישי, ערב שבת ושבת. למד וב שעות. מוצאי שבת, אין יותר את המאורי האור. ואז אדם ראשון הוציא אש מהטכנולוגיה משני אבנים. לכן מברכים. בורא מורה האש. אבל, אומר הזוהר, בשבת, מוצאי שבת, אנחנו מברכים בורא מורה האש, לחבר את האור של השבת, שהוא לא בא מהאש. זה אור שבא מאור, שמיד נראה מה זה, לחבר את זה עם האור של האש. הוא מסביר, ולבר העניין נראה, ויש אור הבא בכוח שריפת הפסולת. איך בדרך כלל אנחנו מקבלים אור? ממה? מה? מה אתה עושה? איך אתה מייצר אנרגיה? אתה שולל את החומר, אתה שורף משהו, זה שלילת הפסולת, שריפת הפסולת, ומתור זה יש לך אור, אתה צריך לשלול את החומר. שהרי כל נר שלנו מאיר מתי? רק אם יש לו מה לחלות ולשרוף. זה תכלית כל המלאכות בימי המעשה, לברר ולהסיר הפסולת. ובכוח זה הבירור, זוכים לאור. אבל מה זה אור המאיר? מה זה אור מתוך אור? הוא עצם האור שאינו שורף, רק מאיר, והוא מאור שנברא בראשון. יהי אור. האור בראשית זה אור שבא מתוך אור, לא מתוך שריפת חומר, שלילת החומר, שהיה מאיר מסוף העולם ועד סופו, אבל הקדוש ברוך הוא גנז את האור הזה לצדיקים, ובשבת יש הערה מאותו אור שהקדוש ברוך הוא גנז אותו, הוא מופיע שוב בשבת, כמו שכתוב, מתנה טובה יש לי בבית גנזי. מה זה בית גנזי? מה זה בית גנזי? האור הגנוז. ולכן נקרא מתנה, שאין זה בכוח מסי אדם. זה בא ממקום אחר. מתנה. מתנה זה לא, אתה מקבל ממישהו אחר. כדור ברוך הוא נותן לנו מתנה מאיפה? מהאור הגנוז. ואיתה, במדרש, שאחרי שבת הראשון, שנגנז האור, הזמין הקדוש ברוך הוא את האדם, למצוא אור על ידי האבן. וזה בחינת מעורי האש, ואש השורף, שכפי מה שיברר, כך ימצא הערה. וזה שכתוב, הירב והיבוקר, איך בא בוקר? פירוש כפי בירור התערובת, שריפת הפסולת, יימצא בוקר. אבל בשבת קודש לא כתיבי ערב, כי שולט בו מאורי אור. בשבת אור מתוך אור. זה כמובן מחבר אותנו למאמר, שחזל אומרים, ויברך אלוקים את יום השביעי, במה ברכו, מאור אינו דומה מה? מאור פניו של אדם, מה? מאיפה בא האור הזה? זה האור הגנוז. ולכן כתוב בתורה, לא תברו אש ביום השבת, אבל כל המלאכות אין מפורשים בתורה. זו המלאכה היחידה שהתורה כותב במפורש, לא תברו. שאר המלאכות לומדים מהמשכן. הגמרא אומרת שהעברה יצא ללמד על כולם. מה הרמז? שכל המלאכות הם ביסוד העברה. בחינת אש השורף זה אסור בשבת. והנה הקדוש ברוך הוא נתן לנו חלק באור הגנוז המאיר. כמו שכתוב, אור זה הרוע לצדיק. צדיק, יש לו את אותו אור פנימי. עכשיו השפת אמת יראה איך האור הזה מופיע באשן. מה זה אשן? מה זה אשן?
עולם שנה נפש.
עולם שנה נפש. אז עכשיו ראינו את האור, איפה? עולם שנה נפש, איפה ראינו עכשיו את האור? האמת היא גם. יפה, אבל בסוף הוא דיבר, אור זרוע, מה זה צדיק? נפש. אדם, הוא בשנה, כמו שאת אמרת, הוא השבת, שיש בו מאור, הוא בעולם, איפה? איפה יש אור הגנוז? איפה יש בעולם אור גנוז? איפה? פה, עכשיו, עכשיו. בעולם, הוא בבית המקדש. שהיה בו מאור הגנוז, ואיר לכל העולם. מה כוונה איר לכל העולם?
איך היו החלונות בבית המקדש? כלפי חוץ, עיר לכל העולם.
אז האור, מעורי האור של שבת, זה האור האלוקי של ויהי אור. מוצאי שבת, אנחנו מחברים את שני האורות, מורה אור ומורה אש. לא יודע אם שמתם לב, כשאני עושה הבדלה, אני מקפיד להכניס את האצבע שלי לתוך הנר. שמתם לב על זה פעם? אתם לא מסתכלות. למה אני עושה את זה? בשביל להראות שזה לא שורף. זה עדיין יש את ההשפעה של אור האור, כי זה החיבור בין שניהם. לכן אני שם את זה לפעמים. אבל אל תנסו את זה, כי יש כאלה שזה יכול לשרוף להם. תיזהרו, אני כבר מורגל, אותי זה לא שורף. זה הרעיון, לעשות חיבור בין שניהם. מאיפה לקחתי את זה? מהשפת אמת הזה.
אני אמשיך הלאה.
איך? טוב, תסתכלי פעם הבאה שאני אעשה לכם הבדלה, תראי, זה מה שאני עושה. אני מציע לא לנסות את זה. תתבגרו קצת יותר, תעבדו על עצמכם יותר וכו', ויתנו לכם לעשות הבדלה, אז משהו. הוא בתורה, הוא בצדיקים, הוא בשבת, כולה. נר מצווה בתורה, או? הלאה. רבותיי, השעון נגדנו, ואיתה בגמרא, מחוץ לפרוך את העדות יערוך, וכי לאורה צריך, ולא כל ה-40 שנה הלכו רק לאורו, אז למה קרוב בחוץ צריך את המנורה? אל העדות הוא שהשכינה שורה בישראל, מאיפה העדות? מנר המערבי. למה? והוא כמו שכתוב, כי נר מערבי היה דולק על פי נס. נו, אז איך הוא דלק על פי נס? בחינת מעורי אור. הוא לא תלוי בשמן. שאינו על ידי כילוי שריפה, אלא רק עצם האור. לכן המצווה היה שיערוך אהרון ובניו הנרות בכוח מאור האש, זה שלב ראשון, ואחר כך שלב שני, יחול על זה הנס ואור הגנוז, ואז יהיה נר מערבי שממשיך לדלוק בלי שמן. לערב עוד פעם, לחבר את שני המאורות. לכן זה נקרא מערבי. מה זה מערבי? מערבב את שני האורות, אור האש ואור האור. וזה כתיב שנוצח לאורה. כי תהלוכות בני ישראל במדבר, היה על פי עמודים ענן ואש, ובלי שום אש אדיוט. אז מה זה עמוד האש? מה זה, איזה אור זה? אור האור. ורק עדות הוא, שבכוח בני ישראל לעורר את אותו אור המאיר, על, כקומה נוספת, על מאורי האש שלהם. זה הרמז בעלותך, עד שתהיה שלבת עולה מאליה, מבחינת מעורי אור. אם כן, בדליקים, ואז זה עולה מאליה, אז זה מעורי אור. ואז הוא אומר ככה. וכמו כן, בנס חנוכה, שהיה דולק בלי שמן, אם כן הוא בחינת אור הגנוז. זה היה הנס. התעורר כאן, התגלה אור הגנוז. אף על פי כן, היה הנס, גם באופן משולב, שמצד אחד נשאר פח אחד, ומצד שני, זה דלק גם הלאה. עוד פעם להרבב את שני המאורות, מאור האש ומאור האור. יש לומר, וכולי, שזה גם בחינת הלל ועודה, וכולי. נעצור בזה. מוריי ורבותיי, ספר הרוקח כותב, אנחנו בחנוכה מדליקים סך הכל למד וב נרות. אומר ספר הרוקח, למה? כנגד אור בראשית, שהוא האיר למד וב שעות.
יש עניין גדול מאוד להביט בנורות חנוכה. זה אור מיוחד, זה אור גנוז. אנחנו אומרים בתפילה, אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו. זה האור הזה. רבותיי, זה האור של עמוד האש, זה האור אצל משה רבינו בסנה. תסבירו לי, עכשיו יש לכם הבנה חדשה בסנה. מה זה הסנה בוער באש ואיננו עוקל? אז איך יש אש אם איננו עוקל? זה מעורי האור. בממד הר סיני, בבית המקדש, נר המערבי, פח השמן, זה אנחנו מוצאים בנורות חנוכה. היה בירושלים אחד מגדולי האדמו"רים, קראו לו האדמו"ר מטולנה, הוא היה בבית וגן, הוא היה נוהג תמיד אחרי הדלקת נרות להביט בנורות חנוכה הרבה זמן. הייתה שנה אחת שהוא מביט ומביט ולא גמר להביט. חצי שעה, שעה. בא הגבאי, אמר לו, רבי, זהו, הציבור מחכה. מה התברר? הוא נפטר תוך כדי הבטה. למה אני מספר את זה? לא שפחדו עכשיו להביט. אדם נפטר בדיוק בצורה שהוא היה חי. אצלו זה היה להביט בנורות חנוכה. זה היה העניין, העניין הגדול. למה? זה האור. עכשיו אתן מבינות, חוכמת יוון, אור אנושי, יפה, אבל זה לא אור של האור, זה אור של בני אדם. כנר מצווה, ותורה אור. התורה היא אור. זה האור. יהודי מחפש את האור. הנשמה רוצה את האור. זה האור של התורה. כשיהודי לומד תורה, זה מאיר לו את הנשמה. זה נותן לו שמחה. זה נותן לו משמעות לחיים. חנוכה, אנחנו מבררים בירור גדול. מה המהות שלנו? מאיפה האור האמיתי? היוונים המתייוונים, שזה אנושי, זה נחמד, זה טוב כמעטפת, יפת אלוקים ליפת, וישכון בעולה שם, אבל לא מעבר. האור האמיתי, זה האור שלנו, האור של התורה, כי נר מצווה ותואר. אנחנו השנה זוכים, יש לנו משהו מיוחד, אנחנו מדליקים נר ראשון, ביום חמישי ערב שבת, ומיד מתוך הנר של חנוכה, עוברים אחר כך לאיזה נר? של שבת, חברים, זה היהודי, יהודי מחפש אור. ואני אסיים, היה לי פעם קשר איזה משפחה, שהם גרו ממש בנורווגיה, זה קרוב מאוד לקוטב הצפוני. אמרה לי האישה, זה לא מקום ליהודים לגור שם. אמרתי לה, למה? זה נחמד, קוטב הצפוני, יש דובים, מעניין. אומנם זה לא דובים שיש בדובאי, אבל יש דובים אחרים. היא אמרה לי, תקשיב, בנורווגיה חצי שנה חושך. יהודי לא יכול לחיות בחושך. יהודי צריך אור. יהודי צריך אור. אני רוצה לסיים ברעיון נפלא שראיתי בכלי יקר, בדיוק שנייה. יעקב אבינו מגיע, ראינו פרשת ויצא למקום, קפץ אור המוריה, קיבה השמש, הקדוש ברוך הוא מחבל לו את השמש. עכשיו תראו איזה זווית מעניינת, מביא הכלי יקר. משהו מדהים, הייתי בסוף שראיתי את זה. כמעט שכנה אדומה נפשי. הוא אומר, אתם יודעים למה הקדוש ברוך הוא קיבל לו את השמש? כי פה זה מקום בית המקדש. בבית המקדש לא צריכים את האור של השמש. פה יש את האור האלוקי, את האור של המנורה. פה לא צריך את האור של השמש. לכן הקדוש ברוך הוא קיבל לו את השמש. איזה יופי. אתם לא מספיק מתפעלות. חבל. למה יהודי רוצה? יהודי רוצה את האור. למה שיהודי רוצה? היא רצון שנזכה באמת לנצל את הימים המיוחדים הללו של חנוכה, לפגוש את האור הנפלא של עם ישראל, ובעזרת השם זה ילווה אותנו משך כל השנה, את כל עם ישראל ככלל, וכל יחיד ויחיד כפרט. כל פרט.